אין עניין מיוחד באלול, העניין הוא רק העובדה שהזמן הזה הוא כמו כל 30 יום לפני החג. זה מכין, זה זמן שצריך להתכונן בו לראש שנה. אבל משמע לא ככה. משמע שהעניין באלול הוא מצד עצמו. מזה שרבותינו הראשונים מוצאים הרבה רמזים לחודש אלול בעצמו בתורה. רומזים לחודש אלול. או הרמזים הידועים, שכתוב, אני לדודי ודודי לי, או ואשר לא צדה, מה שכתוב בשלה, ואשר לא צדה, והאלוקים עינה לידו, ושמתי לך מקום אשר ינוס שם. אז עינה לידו, ושמתי לך. זה ראשי תיבות אלול. או מה שכתוב בבעל הטורים, דוגמאות, מה שכתוב בבעל הטורים בפרשת ניצבים, ומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך, את לבבך ואת לבב, שוב ראשי תיבות אלול. הדברים האלה הם שייכים לאלול מצד עצמו. זה, זאת אומרת שהעניין הוא באלול שלעצמו, מצד עצמו. זה קצת קשה להבין, קצת לא מובן מה, איזה עסק, איזה עניין יש לנו באלול מצד עצמו, מה העניין בו? במה הוא שונה מיתר החודשים? חוץ מהעובדה הזאת שהוא 30 יום לפני יום הדין, זה כן. אבל אז הרמזים היו צריכים להתייחס לעיקר, היה צריך להתייחס לעובדה שהזמן הזה הוא זמן של הכנה. אבל לא לחודש הזה בתור, כן? לא לשם החודש כמו שהוא, בתור שם החודש כשלעצמו. ואם בכל זאת מתייחסים לשם החודש כשלעצמו, אז משמע שיש בו בעצמו איזשהו עניין. קצת צריך ביאור. משמע גם שתי הדעות באחרונים, מתי מתחילים לתקוע, המנהג הפשוט, מה שמובא בשולחן ערוך, המנהג שלנו זה שמתחילים לתקוע ממחר, דהיינו מאלף אלול או מאלף דראש חודש. אז אם מתחילים לתקוע מאלף דראש חודש, זה משום שהזמן הזה הוא 40 יום לפני יום הכיפורים. ואלה הם ההתחלה של אותם 40 יום. זאת ההתחלה של אותם 40 יום שאז עלה משה להר. זה באלף דראש חודש. אלול הוא חודש חסר. 40 יום לפני יום הכיפורים זה היום. ואם מתחילים לתקוע, זאת אומרת שאנחנו מתייחסים לאלול כ-40 יום לפני יום הכיפורים. אף מי שלא תוקעים עד יום הכיפורים, אבל אותו הוא פנים. ההתחלה היא עכשיו, ב-40 יום לפני יום הכיפורים. ואלה שאומרים לא כך, וכך מנהגינו, כך נוהגים ברוב תפוצות ישראל. אלה שמתחילים לתקוע, מתחילים לתקוע דווקא באלף אלול. אז סיבת הדבר היא משום שהתקיעות האלה הן שייכות לאלול כשלעצמו. היום עדיין לא אלול. 40 יום לפני יום הכיפורים זה היום. אלול מתחיל מהלילה, ממחר. אז ההתייחסות היא אל אלול כך, כן, כמו שהוא, כשלעצמו. מה שאנחנו צריכים לנסות להבין זה מה המיוחד באלול כשלעצמו. אלול כשהוא לעצמו בתור חודש, כך. אז החודש הזה, מה העניין בו? בפרשת ניצבים והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה אשר נתתי לפניך, והשבות האל לבביך בכל הגויים אשר ידיחך השם אלוקיך שמה. אז יש כאן, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו ככל אשר אנוכי מצווך היום, אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך, ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים אשר הפיצך השם אלוקיך שם, והביאך השם אלוקיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירישתה, והיטיבך והרבך מאבותיך. זאת הבטחה על אחרית הימים, זאת הבטחה על מה שאנחנו מצפים במהרה בימינו. ובהמשך, ומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך, לאהבה את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. אבל זה כתוב כאן בבעל הטורים, בפרשת ניצבים. את לבבך ואת לבב, ראשי תיבות אלול. כך הוא אומר, לכך נהגו להשכים ולהתפלל סליחות מראש חודש אלול ואילך. אז במשך השנים כבר הזכרנו את זה כמה פעמים. יש כאן דבר מאוד מאוד תמוע. כן. הוא אומר, מכיוון שאת לבבך ואת לבב זרעך, את לבבך ואת לבב זה ראשי תיבות אלול, אז לכך, מכיוון שכאן מרומז אלול, אז לכך נהגו להשכים, להשכים לסליחות מראש חודש אלול ואילך. משום שאלול מרומז באומה לשם אלוקיך, את לבבך ואת לבב זרעך. לכך נהגו להשכים ולהתפלל סליחות מראש חודש אלול ואילך. זה מאוד לא, מאוד לא ברור, מאוד לא נראה לעין. כן. איך זה נובע מזה? איך זה יוצא מכאן? כיוון שכאן מרומז אלול באומה לשם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך, לכן, לכך, לכך, כמו שהוא אומר, נהגו להשכים לסליחות מראש חודש אלול ואילך. אז העניין, כן, וזה מאוד מאוד, זה מאוד בולט, זה מאוד ברור, העניין, כל פרשה תמוהה מאוד. מדובר פה על אחרית הימים, ככה הרי מדובר. והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה אשר נתתי לפניך, והשבות האל לבביך בכל הגויים אשר ידיחך השם אלוקיך שמה. כאן משה רבינו מדבר על מה שיהיה לעתיד אחרי כל הגלויות, בכל הגויים אשר ידיחך השם אלוקיך שמה. אז מה פירוש המילים ומה לשם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך? מי זה לבבך ומי זה זרעך? אל מי מדברים? הרי לא מדברים על הדור הזה. משה רבינו הרי לא מדבר לאותו דור. משה רבינו מדבר על הדור הזה ומספר לו מה שיהיה באחרית הימים. אחרית הימים, בסוף, אחרי כל הגלויות כולן. אז ושבת על השם אלוקיך ושמעת בקולו. בכל הגויים אשר ידיחך השם אלוקיך שם. ועל זה כתוב, ומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך. מי זה בדיוק לבבך ומי זה זרעך? הרי מדובר פה, הרי הוא לא מדבר על הדור הזה, אותו דור, כן. הוא מדבר הרי אליו מה שיהיה לעתיד. אז כתוב כאן, ומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך. מה זה? מה זה? מי זה לבבך ומי זה זרעך? הרי מדובר פה, מלכתחילה הרי מדובר פה, הלבבך הזה בעצמו, זה הדורות העתידים, העתידים לגמרי, זה לעתיד, ממש לעתיד לבוא. אז מדובר פה מלכתחילה, לעתיד לבוא לגמרי. וכאן כתוב, ומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך. אז ככה, ננסה קצת ל... כמה שאפשר ננסה להבין. כמו שיש בפסוק ראשית שנה מה שנקרא ראש השנה. אז זה כמו שכתוב. כי הארץ אשר אתה בא שם לרשתה לא כארץ מצרים היא, אשר יצאתם משם, אשר תזרע את זרעך והשקיטה ברגלך כגן הירק. והארץ אשר אתם עוברים שם לרשתה, ארץ ערים ובקעות, למטר השמיים תשתה מים. ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה, תמיד עיני השם אלוקיך בה, מראשית השנה ועד אחרית שנה. כך כתוב. מראשית השנה, מראש השנה, אומר רש"י, מביא את הגמרא בראש השנה בדף ח', מביא את זה רש"י פה, מראשית השנה, מראש השנה נידון מה יהיה בסופה. מראשית השנה ועד אחרית שנה. כאן זה המקום שהתורה עצמה קוראת לזמן הזה, ליום הדין ראש השנה. מראשית השנה ועד אחרית שנה. אז כמו שיש ראשית שנה בתורה, ככה יש אחרית שנה בתורה. יש ראשית ויש אחרית. כמו שראשית השנה זה ראש השנה, אז ברור שאחרית שנה, יש מושג כזה שנקרא אחרית שנה, אחרית שנה. אז כמו שיש ראשית שנה וזה ראש שנה, ככה יש אחרית שנה וזהו הזמן הזה שהוא נקרא אלול. הזמן הזה נקרא אחרית שנה, אחרית שנה. כאן צריך קצת קצת ננסה להבהיר את המכוון, ננסה קצת להבהיר. המילה אחרית, המילה אחרית, בלשון הקודש, אז על המילה, על השורש אחר, אז המון דברים תלויים עליו. אחר, אחר, א' ח' ר', אחר. אדם כשהוא מאחר, אז הוא מאחר, מאחר. אחוריו של אדם זה מאחור. אדם זר, לא מי ששייך לפה, ויצאה מביתו והלכה והייתה לאיש אחר, לאיש אחר, אחר זה מישהו אחר, זה לא מישהו פה מבפנים אלא מישהו אחר, ושוב זה אחר. כל הדברים האלה יחד הם כולם נתלים על השורש הזה שנקרא אחר, 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 אחור, לאחר, לאחר, כמו שאמר, לאחר, זר נקרא אחר, מי שמאחר נקרא אחר, אך מה שנקרא מאחור זה נקרא שוב אחרית. הדבר המשותף לכל הדברים האלה, המשותף לכולם יחד, תמיד שורש הדברים הוא אחור, זה ההפך מפנים. הפנים זה הדבר שאליו אני מכוון, אליו אני מכוון, אליו אני מתכוון, אליו אני הולך, אליו אני פונה, זה הדבר שהוא הדבר שנמצא, שהפנים מכוונים אליו. מה שנמצא מאחור זה דבר שהפנים לא מכוונים אליו, ואם הוא מצטרף לכך אז הוא לא עיקר, הוא נגרר. הפנים הם הדבר שהולך, זה עיקר הדבר שמתקדם, שהולך, הדבר שאליו האדם פונה, אז לשם הוא פונה ולשם הוא ממשיך, אל זה הוא מכוון. כל מה שמאחור נגרר, כל מה שמאחור מצטרף, נגרר, הוא בא בדרך ממילא. אבל לא אל זה הכוונה. דהיינו לא זה הדבר שאליו הכוונה, זה דבר שהוא מצטרף. אדם שמאחר, לדוגמה, אדם שמאחר, אז פירוש הדבר שהעניין הזה שאליו הוא איחר, אז העניין הזה הוא לא עיקר המכוון שלו. אם זה עיקר המכוון, אז הוא מכוון רק לדבר הזה, וזה העיקר. אם הוא מאחר, פירוש הדבר, או שהדבר הזה הוא לא נמצא בראש סולם הפניות שלו, לא לזה הוא פונה בעיקר. הדבר הזה הוא, זה גם נגרר, זה גם מצטרף, בסוף הוא יגיע גם לשם, אבל הדבר הזה נמצא בסוף, זה נמצא מאחור ולא מפנים. דהיינו, זה לא נמצא בכוונה, אלא זה נמצא, זה נגרר אחרי עיקר המכוון. זה הדבר שהוא לא, הפנים לא מכוונות לזה. זה דבר שהפנים הם לא לזה, לא לזה הוא פונה, אלא זה דבר שמצטרף, נגרר, בא אחרי, אחרי. אדם זר, אדם זר, אז האדם שהוא אחד מהאנשים שהם שייכים פה, ושהוא לא זר, יצאה מביתו והלכה והייתה לאיש אחר, אחר, אחר זה הכוונה, מישהו שפניו מכוונים למקום אחר, פניו מכוונים מכאן והלאה, לא לכאן הוא מכוון, והכוונה שהוא פונה מפה החוצה, זה נקרא איש אחר. אחר זה מישהו שהמכוון שלו, הפנייה שלו היא לא הנה, פניו הם לא לכאן, זה נקרא אדם אחר. אחר זה מישהו אחר. אדם אחר זה נקרא כשאנחנו מסתכלים עליו מכאן, אנחנו רואים את אחוריו, משום שפניו הם פניו הם לאיזשהו מקום שהוא לא פה, הוא פונה מפה החוצה, זה נקרא אדם אחר. זר, אחר במובן של זר. שורש הדברים הוא שכל הדברים האלה מצטרפים, כולם יחד מצטרפים לכל דבר שהוא מאחור, אז הוא לא עיקר. הדבר הזה הוא לא עיקר, זה דבר שהוא, זה דבר שהוא לכל היותר נגרר, מצטרף, בא ביחד. אז כשהאדם פניו מכוונות למשהו, אז הוא פונה לאיזשהו מקום, אבל אחוריו באים הנה בדרך ממילא. שהשורש הזה נמצא, דהיינו אותו אחר, אחור, אז פירוש הדבר שאין כאן הערה של עיקר הפנייה אל הדבר הזה, אלא שהדבר הזה הוא מאחור. אין, עיקר הפנייה היא לא לכאן, אלא הדבר הזה הוא כבר נגרר, זה כבר מאחור. ראשית הדבר היא תמיד עיקרו, אחרית הדבר היא תמיד, אחרית במובן של מאחור, אחרית תכרית הדבר היא תמיד דבר שגופה, כמו שאנחנו תמיד משתמשים בלשון הגמרא, תמיד גופה בת הרישה גריר, זה דבר שנגרר אחרי ראשיתו של דבר. ראשיתו של דבר היא עיקרו. הגוף כלפי הראש, אז הוא נגרר והוא נקרא כאמור. הראש נקרא כאילו עיקרו של דבר, וזה נקרא דבר שנגרר, זה דבר שנקרא אחר, זה הולך אחרי, זה הדבר ההולך, זה הדבר הפונה, זה הדבר המתכוון, וזה דבר שבא אחרי. כל ההתכוונות, כל הפנייה, כל מה שנקרא עיקרו של דבר, כל זה נמצא בראש. ברגע שאנחנו מאבדים את העיקר, ברגע שאנחנו, כן, אנחנו כבר הולכים הרגל, הדבר ממשיך והולך כאילו מאליו. כל מה שהולך מאליו, אז פירוש שמכאן ואילך, מכאן ואילך, אז כבר לא הראש הולך, אלא שהדברים כבר נגררים אחרי מה, אחרי מה שהיה. הדבר הזה כבר ממשיך מכוח ההרגל, הרגל על שם הרגליים. דבר שממשיך מכוח ההרגל כלפי תחילתו ועיקרו של דבר, אז תחילת הדבר ועיקרו, אז כאן נמצא עיקר, כאן נמצא עיקר הדבר. כשעיקרו של דבר מתשטש והולך, כן, זה נהיה כהה יותר, נהיה מטושטש יותר, נהיה חלש יותר. אז כשבן אדם הולך מכוח הרגל, אז הוא הולך אחרי מה שהוא הלך אתמול ומה שהוא הלך שלשום. זה נקרא הליכה, שהוא לא הולך עכשיו את ההליכה כעיקר, אלא שהוא כבר הולך אחרי מה שהוא הלך אתמול ושלשום. אנחנו יודעים שבראש השנה ספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו, וכביכול בורא העולם בראש השנה קוצב חיים, מי יחיה, מי ימות, מי בקיצו, מי לא בקיצו. כל מה ש צריך לקרות במשך כל השנה כולה, אז כל הדברים האלה, כולם, כן, כולם, בראש השנה יכתבו, וביום צום כיפור יחתם. הכל נכתב בראש השנה ונחתם ביום הכיפור. שם אנחנו מקבלים, כן, את החיים במשך כל השנה כולה. אז זה ממה שהוקצב לנו בראש השנה. כל מה שאנחנו ממשיכים, כל מה שאנחנו הולכים הלאה, זה מכוח מה שקיבלנו בראש השנה האחרון. וזה מגיע עד ראש השנה הבא, על הבא עלינו לטובה, ואז אנחנו מקבלים שוב קצבה חדשה, והשנה שאחריה. אז כל מה שיקרה באותה שנה, אז זה יהיה ממה שנקבל בראש השנה הבא. עיקרה של החיות, עיקרם של החיים שאנחנו מקבלים בראש השנה, זה נקרא ראש. שם נמצא העיקר. וככל שאנחנו מתרחקים מהראש, אז אנחנו יורדים והולכים עד למה שנקרא אחרית. זאת אומרת, כעת כל מה שקורה, אז זה כבר המשך, זה כבר נגרר, זה כבר הולך, זה כבר הולך אחרי כל מה שהתחיל. הדבר, אנחנו נמצאים כעת בזמן המרוחק ביותר מנקודת ההתחלה, מנקודת העיקר, מנקודת הראשית, מנקודת הראש, מראשית השנה ועד אחרית שנה. היום אנחנו נמצאים בזמן שזהו הזמן הרחוק ביותר. מי שראה פעם מעיין, מים זקים, מים חיים, אז הוא יודע המים הזקים שהם באמת מים חיים, אז הם נמצאים במקור, במקור בעצמו, במקום הנביאה בעצמו. שם המים זקים, צלולים, חיים, שם נמצאים המים החיים. כשהדבר ממשיך והולך הלאה, 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 אז כמובן ככל שזה מתרחק מהמקור, אז זה מתרחק מעיקר החיות. אז זה כבר פחות ופחות מים חיים. עד שזה מגיע למרחק רב, שם אז כבר, שם כבר אין, שם כבר באמת, שם כבר לא רואים את, את כוח החיים של המים. זה ככל שהדבר מתרחק ממקורו, אז הוא מתרחק מחיותו. כיוון שכך כביכול סידר, כך קבע בורא העולם, כך קבע בורא העולם את סדר החיים, את סדר ההשפעה המתחדשת בראש השנה. וכל השנה כולה אנחנו חיים מאותה ראשית, מאותה ראשית, מאותו מקור, מאותו מקור, משם, כן, משם אנחנו מושכים חיים לכל השנה כולה. שיעור שכחה, שיעור שכחה גמור. זה י' ב' חודש. י' ב' חודש, י' ב' חודש, כשבן אדם לא ראה את חברו י' ב' חודש, אז בשבילו, עבורו, כן. כמו שידוע, הגזרה על המת שהשתכח מן הלב למשך י' ב' חודש, אחרי י' ב' חודש, אז הדבר כבר משתכח. זאת אומרת, נקודת העיקר, נקודת החיות של הדבר, נקודת המקור, משתכחת והולכת. והדברים פורשים יותר ויותר, והם מתרחקים יותר ויותר מהמקור, והם מאבדים את, את נקודת החיות שלהם. י"ב חודש, כשנכנסים לחודש הי"ב, אז נכנסים למצב שהוא נקרא אחרית. זהו המצב שהוא נקרא שכחה. זה מצב שהזיכרון, דהיינו המקור, המקור משתכח, המקור נאבד. והדבר הופך להיות נגרר, הדבר הופך להיות, זה כבר לא מקור, זה כבר לא חיות, זה כבר ידוע. בימה אחרי שהיא נשחטת, אז יש כמה שניות, לפעמים זה לוקח הרבה יותר, לפעמים זה לוקח כמה דקות, לפעמים זה יכול לקחת זמן רב. הבהמה נקראת מפרקסת. הפרקוס יכול להיות הרבה זמן, אבל זה כבר לא חיים. וזה מחלוקת, היא מפרקסת הרי כחיה, או מפרקסת היא כבר לא נקראת חיה, זה כבר לא חיים. זאת אומרת, ברגע שהדבר ניתק ממקורו, הדבר כבר לא מצורף למקור החיים, הוא ניתק מהראש, הוא ניתק מהראשית. כשהדבר ניתק מראשיתו, אז הוא יש בו רק האחרית. דהיינו, חיות של פרקוס זאת חיות משום החיים שהיו פה, אבל אין כעת חיים בעצם בדבר הזה. החיות של עכשיו היא נגררת אחרי החיות הקודמת. אם דבר כזה יכול להיקרא חיים או לא יכול להיקרא חיים, זאת המחלוקת, היא מפרקסת הרי כחיה או כלא, או שהיא לא נקראת חיים. זה כבר נקרא שהוא לא חי, אף על פי שהוא מתפקד כחי מאוד. אוי למי שמקבל מכה מבהימה שמפרקסת, שהמון כוח יש בגוף, המון כוח, אבל הכוח הזה זה כבר לא כוח של חיים, זה כוח של מה שנשתייר, כן, ממה שהיה מקודם. זה כבר לא פנים, זה כבר אחור, זה כבר לא עיקר, זה כבר דבר שבא אחרי. זה לא מקור, זה לא עיקר, זה לא ראש. החודש ה-12, החודש ה-י"ב, החודש ה-י"ב זה חודש שבו השנה נגמרת. השנה היא היקף שלם, כל שנה היא היקף שלם של, זאת מערכת חיים שלמה שחוזרת על עצמה כל שנה ושנה עוד פעם ועוד פעם. זה פירוש המילה שנה. הדבר חוזר ונשנה, חוזר ונשנה, עוד ועוד ועוד. אבל כל שנה ושנה היא היקף שלם של חיים. וכך, כך כביכול הנהיג, כך כביכול נוהג בורא העולם. כך צורת ההשפעה שבורא העולם משפיע לעולם הזה. כך הוא משפיע חיים לעולם. הוא משפיע להיקף של שנה. בשנה הבאה זה עוד השפעה חדשה, היקף חיים חדש, יש לו שוב ראש ואחרית משלו. אבל כל שנה ושנה, אז נקודת הראשית, נקודת העיקר, נקודת הראש, הפנים, כן, נמצא בראש, בראש השנה. וכשהשנה מתרחקת והולכת ומתרחקת ממקורה, אז סוף הריחוק, שיא הריחוק, זה בחודש י"ב. שמה אנחנו מתרחקים והולכים ממקור החיים, וכאן אנחנו נמצאים באחרית. זה הדבר הגרוע ביותר. כמו שאמרנו, כל שנה ושנה היא דוגמה לסדר שלם של חיים בעולם, היקף שלם של חיים. וכששנה נוקפת, כששנה נגמרת, אז הדברים חוזרים לנקודת ההתחלה, ושוב חוזר חלילה, עוד שנה, עוד שנה, עוד שנה. לכן זה נקרא שנה. הדבר חוזר על עצמו תמיד, חוזר ונשנה. גם בסדר העולם זה כך. כל הסדר, כל משך הזמן, כל ההנהגה כולה עם כלל ישראל, גם היא יש לה ראשית ואחרית. הראשית, נקודת הראשית שלנו, המקום שמשם אנחנו יונקים, משם אנחנו יונקים את חיותינו, שם מקור החיים שלנו. זה ממעמד הר סיני. משם קיבלנו, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. שם קיבלנו את הנטיעה של חיי עולם. שם נפתח מקור החיים שלנו. ומשם אנחנו יונקים חיות. ככל שאנחנו מתרחקים והולכים, אז אנחנו מתרחקים ממקור חיינו. והעובדה שאנחנו נראים היום כמו שאנחנו נראים, עקב, בכל מקום שהתורה משתמשת ב הדבר הנמוך ביותר בקומת האדם, הדבר הכי רחוק מהמקור בצורת האדם, זהו העקב. בעקב אין חיים. והיה עקב תשמעו. זה אומר על זה רש"י, שמדובר פה על מצוות שאדם דש בעקביו. אדם דש בעקביו, זה נקרא מה שבן אדם עובר בלי לשים לב. כן. הדבר נעשה עם זה דבר שהוא כאילו נעשה, לא במתכוון. אני עושה את הדבר הזה בהסך הדעת גמור. אני לא חי את הדבר הזה. זה נקרא שהוא דש בעקביו. דש בעקביו זה נקרא שדעתו מוסחת לדברים אחרים לגמרי. הוא לא מתכוון לזה, פניו אינם לדבר הזה. עקב, זהו הדבר הרחוק ביותר מעיקר. הדבר שהוא כנגד מה שנקרא ראש, מה שנקרא עיקר החיים. שאמר הקדוש ברוך הוא לנחש, שהאדם הוא ישופך ראש, ואתה תשופנו עקב. הוא כשהוא יצטרך לפגוע בך, אז הוא יפגע בנקודת העיקר שלך, אחרת הוא לא יפגע בך. הוא ישופך ראש, אתה באדם לא תוכל לפגוע אף פעם, כן, בדבר שהוא עיקר החיים שלו. אז האדם שם לב, והוא שם הוא חי במקום שהוא חי. אז במקום הזה הנחש לא יכול לפגוע בו. הנחש יכול להיכנס ולפגוע באדם בעקב. אתה תשופנו עקב. דרך העקב אפשר להיכנס לאדם. זאת אומרת, דרך אותם חלקים בקומת האדם שהם לא מחוברים לעיקר חיים. כל מה שלא מחובר לעיקר החיים, אז דרך זה הנחש. הנחש הוא אותו נחש. אותו נחש זה אותו נחש, אותו יצר הרע, אותו שטן, אותו מלאך המוות. הוא נכנס דרך העקב. זאת אומרת, עד כמה שיש באדם חלקים כאלה שהם לא מחוברים לעיקר החיים, דרך החלקים האלה, אז לשם נכנס יצר הרע, מלאך המוות, שטן. המוות נכנס במקומות שהם רחוקים מעיקר החיים, לשם נכנס המוות. כתוב באבות דרב נתן פרק למד א', שם הוא הולך ומונה כל מה שיש בעולם יש באדם. הוא הולך ומונה שיש בעולם דברים ובמקביל להם יש באדם דברים כנגדם, דברים שישנם בעולם וישנם באדם כנגדם. האדם הוא סוג ב', האדם בצורתו, זה מה שזה המכוון שם, האדם בצורתו כולל בתוכו את כל העולם כולו. כל מה שיש בעולם יש באדם. בהמשך הדברים כתוב שם, יש כל מיני, כל מה שיש בעולם, יש נהרות בעולם ויש נהרות באדם, יש חורשות בעולם ויש חורשות באדם, יש כל מיני, הולכים ומונים שם כל מיני דברים. בהמשך הדברים, בסוף כתוב, מלאך המוות בעולם, מלאך המוות באדם. יש מלאך המוות בעולם ויש מלאך המוות בקומת האדם. אלו עקביו של אדם. העקביים זהו מלאך המוות שנמצא בתוך הקומה של האדם. מלאך המוות זה נקרא הדבר שהוא הפחות חי, הפחות חי, הפחות מחובר לעיקר החיים, למקור החיים. הדבר הרחוק ביותר מהראש זה העקב, זה הצד שכנגד. הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב. אדם שרוצה להילחם ביצר, רוצה להילחם באותו מלאך המוות, אז הוא חייב להילחם בו בעיקרו. הוא צריך לשלול אותו מעיקרו, אבל הוא לא יכול לשלול את האדם מעיקרו. אין כוח ליצר הרע להיכנס אל האדם בתוך נקודת העיקר שלו. אז יצר הרע לא יכול להיכנס לשם, שם האדם חי לגמרי. הוא יכול להיכנס בו באדם רק במקום שהוא רחוק מנקודת העיקר, מנקודת המקור, מנקודת הראשית שלו, מנקודת עיקר חיה. שאדם חי, חי, חי לגמרי. כשאדם מחובר לחיים לגמרי. דוד המלך, כשהוא ישב והיה עסוק בתורה, אז מלאך המוות לא יכול היה לגשת אליו. שאז הוא היה כולו מחובר למקור החיים. ואף על פי שהגיע זמנו, אז מלאך המוות לא יכול היה לפגוע בו, משום שכשמחוברים למקור החיים, שם אין שם שום בית אחיזה למלאך המוות. אז הוא חייב היה לעשות פעולה כדי להשיח את דעתו של דוד, להרחיק אותו מהעיקר, ואז הוא יכול היה להיכנס. אבל עד כמה שהוא באמת מחובר לעיקר, אז כשהוא מחובר לעיקר, אז אי אפשר לנגוע בו, אי אפשר לפגוע בו, אי אפשר להיכנס. אתה תשופנו עקב, רק דרך שם אתה יכול להיכנס. דהיינו, רק עד כמה שהוא רחוק מנקודת העיקר, כמה שהוא רחוק מנקודת המקום, אתה תשופנו עקב, רק משם אפשר להיכנס. בקריאה, בפרשה שאנחנו קוראים בתשעה ואב, זאת הפרשה של כל החורבנות שלנו. היום שבו מרוכזים כל החורבנות שלנו, אז אנחנו קוראים את פרשת היום, שהיא הפרשה שבה מרוכזים כל החורבנות שלנו. זאת פרשת כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ. כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ, וישחתם ועשיתם פסל תמונת קול, ועשיתם הרע בעיני השם אלוקיך על ההכניסו. כך כתוב כאן. כיוון שזאת הפרשה שהיא כוללת את כל שורשי החורבנות, כאן זה כתוב. מה תהיה הסיבה? כאן התורה מגלה, מה תהיה הסיבה שאנחנו נגלה מהארץ, נאבד אותה, ונראה כמו שאנחנו נראים היום. אז כתוב כאן בתורה, הסיבה היא כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ. בגמרא כתוב, כן, כמו שידוע, בגמרא כתוב שצדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל, שהקדים שתי שנים לבנושנתם. כביכול בורא העולם הגלה אותנו שתי שנים קודם שהגיע לזמן של בנושנתם. אילו חלילה היינו מגיעים לזמן של בנושנתם, כן, אילו היינו, אז לא היה משתייר משונאיהם של ישראל, כמו שכתוב בגמרא, שריד ופליט. אז היה מתקיים בנו המשך הכתוב, אבות חלילה הידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, כי חלילה אבות תובדון מהר מעל הארץ, אבות תובדון כי ישמד תשמדו. כך כתוב. אז כתוב כאן שסיבת כל הגלויות, סיבת כל החורבנות כולה, זה להתרחק מנקודת המקור. כשמתרחקים מנקודת המקור, זה מה שנקרא ונושנתם. ונושנתם, נושנתם זה הכוונה, הדברים מתיישנים והולכים. הדברים מתיישנים והולכים, הדברים נעשים, נתיישנו הדברים. אין בהם את הרעננות של החידוש, אין בהם את המקור, אין בהם את החיות של הראשית. הדבר מתיישן. כתוב כאן שבזה, כאן נמצא כל החורבן כולו. החורבן כולו הוא בנושנתם. נושנתם זה הכוונה שהדברים יהפכו להיות עתיקים, ישנים. יש כמה ראיות בדברי חז"ל שכשאדם ישן, אז זה אותו שורש, אותו שורש כמו ישן, ישן. ישן זה נקרא שהדבר אין בו, כשאדם ישן, אז החיות שנשארת בו היא חיות שהייתה בו מקודם. אבל עכשיו, כרגע, כרגע, אז החיבור שלו אל החיים הוא קטן. כל מה שיש בו זה נשאר בו ממה שהיה מקודם. יש כאן, כמו שידוע, לכן האדם כשהוא מתעורר אחרי שינה, אז הוא, זה נחשב כמו תחיית המתים, כמו המחזיר נשמות לבגרים מתים, כמו שאנחנו מברכים כל בוקר. כאן נמצא, כאן בנקודה הזאת, כאן נמצא השורש לכל החורבנות שלנו. בתורה לא כתוב דבר אחר. אין בתורה. אין דבר אחר בתורה. סיבה אחרת. לא נמצאת בתורה שום סיבה לכל החורבנות, לכל מה שקורה איתן. רק ונושנתם. ונושנתם. הדברים נעשים ונושנתם. אילו זה היה חלילה מגיע עד באמת לנקודת ונושנתם, זאת אומרת הדברים היו באמת מתיישנים לגמרי, אז חלילה היה מתקיים בנו כמו שכתוב, הצדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל שלא נתן לנו להגיע עד שם, והיינו לא עד בכלל, אלא הוא השאיר עוד משהו, כן, כן, עוד משהו של חיבור למקור, שזה לא התיישן לגמרי. ממילא עוד אפשר לחזור ולחיות, אפשר להתעורר עוד מחדש, עוד אפשר להתעורר. אבל למי שכבר נכנס לשינה, כמו שידוע גם בה, מי שנכנס לשינה עמוקה מדי, אז אי אפשר לעורר אותו. אין כבר שום נקודת חיבור בינינו ובינו, בין כל הסובבים אותו ובינו. אין דרך לפנות אליו שאין לו כבר שום חיבור אל החיים הגלויים שמסביבו. הוא לגמרי נמצא, כן, בתוך עצמו, בתוך שינה, שינה עמוקה מאוד. אז אנחנו לא יכולים לעורר אותו. אין אפשרות לפנות אליו. אין, כל אדם ישן, אז הוא עדיין מחובר, עדיין שומע משהו, עדיין שומע משהו, אור חזק על עיניו יעורר אותו, קול חזק לאוזניו יעורר אותו, כי הוא שומע משהו, עדיין מחובר, הוא עדיין מחובר לכל כוחות החיים. אז אפשר דרכם לפנות אליו, ומתוך כך אפשר להחזיר אותו, כן, לחיים, לחיים מלאים. כך הוא מתעורר. אבל כשאין דרך לפנות אליו, הוא לא רואה כלום, לא שומע כלום, אף כשהוא נראה חי ונושם, אבל הוא כבר לא מחובר לכל המערכת החיצונית, אז אין לנו כבר שום דרך לפנות אליו. אנחנו לא יכולים, גם כשנעיר עליו באור חזק מאוד לעיניים, הוא לא יראה שום דבר, וגם כשנצעק בקולי קולות, הוא לא ישמע שום דבר. אבל אף פי שהוא חי ונושם, אבל זה הכל נמצא בתוך עצמו, וזה נפרד, ניתק לגמרי ממערכת החיים שסביבו, אז אין שום דרך לפנות אליו, אין שום דרך להתחבר אליו. אז הוא חשוב כמת. זה חלילה היה קורה אם אנחנו היינו מגיעים לבנושנתם גמור. זאת אומרת, אילו לא היה כביכול בורא העולם עושה איתנו צדקה שהקדים 2 שנים לבנושנתם, כדי שלא נגיע לבנושנתם גמור. אבל על כל פנים כתוב פה שכאן תמון, כאן תמונים כל החורבנות כולה, כאן תמון שורש החורבן. שורש החורבן הוא ונושנתם, ונושנתם. ואיך זה קורה? כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם, דהיינו שוכחים את המקור. כששוכחים את המקור וחיים את ההווה, אז כך מתרחקים והולכים מן המקור ונכנסים לתוך שינה, לתוך ונושנתם, וכך מגיע החורבן. אחרית הימים נקראת עקבתא דמשיחא, עקבתא דמשיחא. וכמו שכתוב במשנה, כמו שכתוב בברייתות, גם בסנהדרין, גם בסוף סוטה, בעקבתא דמשיחא, מה יהיה? אז כתובים, כתובים שם בדברי חז"ל כל הסימנים, עקבתא דמשיחא. איך אנחנו נראה? שכל החיות שלנו כולה תראה כמו החיות שבעקב. העקב הוא לא דבר חי, העקב הוא לא דבר חי, זה דבר שהוא הכי פחות רגיש, אפשר לדקור אותו, אפשר לחתוך אותו, הוא לא חש, מרגיש הרבה פחות, אין בו חיות מלאה, הוא לא חי לגמרי. עקבתא דמשיחא, אז הסימנים של עקבתא דמשיחא, איך אנחנו נראים בזמן שהחיות שלנו מתיישנת והולכת, ואנחנו נכנסים לתוך מערכת של אחור ולא פנים, אנחנו נכנסים לתוך מערכת שהיא מתרחקת יותר ויותר מהמקור, מתרחקים, מתנתקים מהמקום ונכנסים לבנושנתם. שאנחנו מובטחים כאן בפרשה הזאת בניצבים, והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה, והשבות האל לבביך וכל הגויים אשר ידיחך השם אלוקיך שם, ואז ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו, ככל אשר אנוכי מצווך היום אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך. אז על זה כתוב, ומה לשם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך. מה פירוש? ומה את לבבך ואת לבב זרעך. הלב, אז כמו שכתוב בפסוק במשלי, הלב ממנו תוצאות חיים. מכל משמר נצור ליבך כי ממנו תוצאות חיים. נקודת החיות של האדם נמצאת בלב. הלב הוא זה שממנו מתפשטים החיים לכל האיברים כולם, לכל הקומה כולם. הלב. ומה לשם אלוקיך את לבבך? זה הכוונה. נקודת המקור, נקודת הנקודה שממנה מתפשטים החיים לכל הקומה כולם. הנקודה הזאת לא תסתם, היא לא תסגר. זה נקרא אומל את לבבך. לא תהיה אורלה שתחסה את המקור שמשם החיים יוצאים. משם החיים מתגלים, משם החיים מתפשטים. זה נקרא מילת אורלת הלב. אורלת הלב עניינה שהמקור שממנו החיים באים לכל הקומה כולה, המקור הזה מתכסה, נסתם, מכסה אותו אורלה. מילת אורלת הלב זה שתמיד המקור יהיה גלום. והפירוש באומה לשם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעיך, זה כיוון שכאן הרי תמון, כי תוליד בנים ובני בנים, כאן תמון, כאן תמונה הסכנה של בן הושעתה. וכי תוליד בנים ובני בנים, כאן נמצאת הסכנה של בן הושעתה. ומה לשם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעיך, זה הכוונה שתוליד בנים ובני בנים, אבל המקור יהיה פתוח, המקור יהיה פתוח, אורלה לא תחסה אותו, את המקור לא נפרוש מהמקור, ממקור החיות, תמיד זה ילך איתנו, תמיד זה יהיה גלוי. זה נקרא מילת אורלת הלב. מהי אורלת הלב? אורלת הלב זה כשמתכסה המקור שמשם החיים באים. זה מה שבעל הטורי מתכוון לגלות, את לבבך ואת לבב ראשי תיבות אלול. פירוש הדבר, התורה מרמזת שמה שצריכים לעשות באלול זה לא להתיישן. אז מה צריך לעשות? אז צריך להשכים ולקום, לא לישון. לכך צריך להשכים לסליחות בחודש אלול. הרמז, את הרמז הזה התורה כתבה בפרשת אחרית הימים. בכל הגויים אשר ידיחך השם אלוקיך שם, והשבות האל לבביך. כל הגויים אשר ידיחך השם אלוקיך שם. אז בתוך הפרשה של אחרית הימים, אז התורה קבעה את הרמז לחודש הזה. כאן אנחנו רואים אחרית הימים לפני שמתקיים בנו והשבות האל לבביך, לפני שמתקיים בנו אומה לשם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעיך. אז איפה נקודת החורבן בבנושנת? כאן נקודת החורבן, זה מפורש בכתוב, זה מפורש בתורה, כאן נמצא שורש כל החורבנות כולה. ונושנת, כאן החורבן. העובדה שאנחנו נראים היום כמו שאנחנו נראים, וכמו שחזל קוראים לזמן הזה, ככה הרי אנחנו מקובלים מכל רבותינו כולם, שאל הזמן הזה התכוונו חזל כשהם אמרו עקבתא דמשיחא. וכל הסימנים שכתובים בגמרא הרי מתקיימים במילואם, כן, במילואם, אפילו בגודש. סיבת החורבן תמונה גם היא במה שנקרא עקבתא דמשיחא, עובדה שאנחנו בעקב. בעקב זה הכוונה שאנחנו בנקודת ההפך מהראש. אנחנו נמצאים לגמרי באחרית, אנחנו נמצאים לגמרי מאחור ולא מפנים. אנחנו רחוקים עד את המקסימום. המרחק הגדול ביותר מנקודת המקור, מנקודת העיקר. התורה מלמדת אותנו כאן מה צריכים לעשות בחודש אלול, והוא הדין, זהו הדבר עצמו, מה צריכים לעשות במצב של אחרית. המצב של אחרית זהו המצב שאנחנו נמצאים היום, גם בהיקף של שנה וגם בהיקף הכללי של כל סדר החיים של כלל ישראל. אנחנו נמצאים בנקודת האחרית, נקודת האחרית שהיא על הסף, לפני, לפני והשבות האל לבביך בכל הגויים אשר ידיחך השם אלוקיך שם. אנחנו נמצאים עדיין בכל הגויים אשר ידיחך השם אלוקיך שם, אבל עדיין לא בוהשבות האל לבביך, עדיין לפני ושבת עד השם אלוקיך. זה נקרא להימצא בנקודת המרחק הגדולה ביותר מהמקום. כאן בפרשה הזאת של אחרית הימים, בתוך הפרשה הזאת, אז נמצאת גם אחרית השנה. אחרית השנה ואחרית הימים, שתי האחריות האלה, שתי האחריות האלה, הן שתיהן מצורפות ביחד. עניינם שווה. אם נתרחק מרחק של י' ב' חודש שלמים מנקודת הראשית של השנה שעברה, אז כבר לא יהיה עם מי לדבר בראש השנה הקרוב. זה נקרא שבזעיר אנפי אז מתמלאת השאה שנקראת ונושנתם. כשמתמלאת שאת ונושנתם, אז רחמנא ליצלן אין דרך חזרה, חלילה. זה מה שהתורה מרמזת, באומר השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך. שאלנו מי זה לבבך או מי זה זרעך כשמדובר על אחרית הימים. את לבבך ואת לבב זרעך זה הכוונה, שתהיה כאן מילת עורלת לב כזאת שלא יוכל להיווצר מצב שנקרא כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם. לא ייווצר מצב, אבל זה יקרה אחרי מילת עורלת הלב. כשזה עוד לא קרה, אז מזה אנחנו צריכים להתרחק, מזה אנחנו צריכים לברוח, מזה אנחנו צריכים להיזהר. לא נרד, כן, לא נרד לגמרי להיות אחור, להיות איש אחר לגמרי, לאחר, לאחר, בל תאחר. אבל בלטה אחר יש דעה בגמרא ששנה ולא רגלים זה גם כן נקרא בלטה אחר. זהו סדר הזמן שזה נקרא לאחר. לאחר זה נקרא לפרוש ממה שנקרא מקור, ממה שנקרא פנים, ממה שנקרא ראשית, להתרחק מזה. זאת צורת הדברים. שוב, זאת צורת הדברים גם בהיקף של שנה, וזאת את היא עצמה צורת הדברים בהיקף היותר גדול. של מה שנקרא אחרית הימים של כלל ישראל. כאן תמונה הסכנה, כאן תמונה, סכנה תמונה בבנושנטי. הסכנה תמונה בכמה שאנחנו מתרחקים מנקודת המקור, כמה שאנחנו מתרחקים מעיקר החיות, מהחיבור למקור, מהחיבור לפנים, מהחיבור לראשית. מתרגלים זה הכוונה, שיורדים מהראש לרגליים. זה נקרא להתרגל. הרגליים בטבעם הולכות אחרי. זה טבעם של רגליים. רגליים הולכות אחרי. שעוקבים אחרי מישהו, זה נקרא לרגל. הראש הוא תמיד מקור, והוא הולך למקום שהוא בעצמו מחליט. אבל הרגליים בטבעה, הן תמיד הולכות אחרי. הרגליים נגררות, הרגליים הולכות למקום שכולם הולכים, אז גם הרגליים הולכות. דוד המלך משתבח, ישבתי דרכי ואשיב הרגליי על ידותיך, וכל יום הייתי מחשב לאן ללכת. ועד שהוא היה חושב, אז הוא היה מוצא את עצמו בבית המדרש, כי הרגליים היו רגילות ללכת לבית המדרש, אז הם היו מביאות אותו מעליהם לבית המדרש. יש מקומות שגם על הראש אי אפשר לסמוך. יש גם כזאת אפשר. אבל זה טבעם של רגליים. רגליים הולכות למקום שהן רגילות, הולכות אחרי מה שהיה אתמול, שלשום, במשך כל הזמן. אז לשם זה הולך, זה הולך לבד כהרגלו. מה שקורה כשנמצאים באחרית, אז כאן נמצאת הסכנה, כאן תמונה הסכנה. ונושנתם, זאת הסכנה. ככל שאנחנו שוקעים יותר לתוך שינה של ונושנתה, אז אנחנו שמים את עצמנו במצב שקשה יותר להתעורר, קשה יותר לחזור לחיים. אם נסתכל על עצמנו איך שאנחנו נראים היום, הקולות, הברקים שכביכול בורא העולם מנסה להאיר אותנו, כמו שגור בפי העולם, מספיק כדי לעורר מתים, וכנראה שאנחנו יותר ממתים. שום דבר לא זז. צעקות רמות כאלה וברקים נוראים כאלה, זה דבר שצריך היה באמת לעורר. איך אפשר להישאר לישון במצב כזה? איך אפשר להמשיך במצב כזה? להמשיך לישון, להמשיך הלאה כמו שהיה. אבל שום דבר לא כמו שהיה, שום דבר לא כמו לא רואים, לא שומעים. יש כאן מישהו שצועק, מטלטל אותנו בכזה, בעוצמות כאלה, בכוחות כאלה. אנחנו לא זזים. ואנחנו גם במין ביטחון מפותם כזה, שמן כזה. מין ביטחון, מסתובבים לצד השני, לא כל כך נוח בצד אחד, מסתובבים לצד השני, אף שאתמול לא היה נוח גם בצד השני, אבל היום כבר שכחו מזה, היום לא נוח בצד הזה, אז מסתובבים לצד השני, וממשיכים לישון, וצועקים מכל הצדדים, ומאירים מכל הצדדים, מכל צד. זה קצת לא נוח, כן. זה קצת לא נוח. היה הרבה יותר נעים לישון לא במצב הזה. אבל בכל זאת נשארים לישון. איך זה אפשר? איך זה ייתכן? אבל לשם כך באה תקיעת שופר, כמו שידוע. השופר בא, כמו שכתוב ברמב"ם, פורסם, אורו ישני משנתכם, ונרדמים הקיץ ומתרדמתכם. אותה תקיעת שופר שבאה בזמן שאנחנו כבר נמצאים עמוק במצב של שינה, שאנחנו רחוקים מאוד מהמקור, מנקודת החיות. אנחנו מתקרבים והולכים לבנושנתה. ומה לשם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך, ראשי תיבות אלול. וכמו שאמרנו, הרמז הזה נמצא בפרשת אחרית הימים. כאן נמצא הרמז, פרשת אחרית הימים, דהיינו אנחנו נמצאים באותו מצב. אחרית הימים נראית כמו שאנחנו נראים היום, דהיינו אחרית הימים לפני ושבת עד השם אלוקיך. Thank you. שני המצבים האלה ביחד. התורה מצרפת את שניהם ביחד. התורה מדברת באותה פרשה שהתורה מדברת על אחרית הימים, באותה פרשה התורה מרמזת את אלול, כמו שכתוב בטור. כאן התורה רומזת, כאן. זאת אומרת, מתכוונים להגיד לנו מה שנדרש מאיתנו, מה שנטבע מאיתנו, זה לחזור לנקודת המקור, להתעורר, להקיץ, לצאת מבנושנתי. לצאת מבנושנתי. הרמז הזה מחייב להשכים, להשכים לקום, לא לישון, לא לישון, לא ונושנתי. כך נקיים את שני הדברים גם יחד. כך גם ננצל, גם מהעקבתא דמשיחא. נצא מהעקבתא. כמה שאנחנו בעקב, אז אנחנו נראים כמו שאנחנו נראים. גם מזה נצא וגם מזה נצא. שני הדברים כתובים בפרשה אחת. אחרית שנה ואחרית הימים, שניהם כתובים בפרשה אחת. והאחרית היא, כמו שאמר, האחרית היא הריחוק, הריחוק הגדול ביותר, הריחוק שאנחנו מתרחקים יותר ויותר ונכנסים יותר ויותר לתוך ונושנתה. ממחר מתחילים לתקוע. השם יעזור לנו שלפחות התקיעה שהיא נקבעה, היתקע שופר בעיר ועם לא יחרד, השם יעזור לנו שהתקיעה תעורר אותנו. כך נזכה באמת להתעורר, באמת להתעורר, ונצא לגמרי מתוך הבנושנת, גם מאחרית השנה, ונזכה לשנה טובה, וגם נגיע לאחרית הימים שיתקיים בנו ההפך מבנושנת. ומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך.